יופי. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשיעור הרביעי בספר מסילת הישרים של הרמח"ל, והפעם הפרק הוא פרק ב' בביאור מידת הזהירות. בואו נסביר. למעשה כאן אנחנו מתחילים פעם ראשונה את המסילה. עד עכשיו זה היה הקדמות של הקדמות של הקדמות. אני אעשה פה איזשהו רק אישור קו. מסילת ישרים, אמרנו, זה ספר המוסר הבסיסי ביותר בעם ישראל. הסברנו מה המשמעות של ספר מוסר. אם יש ספרים שעוסקים בהלכה, מה עושים, מה לא עושים, ספרי משנה, גמרא, שמלמדים אותנו מה, איך הגענו להלכות מתוך הפסוקים, ויש לנו ספרי אמונה שמסבירים לנו את הצדדים הרעיוניים שעומדים מאחורי הפסוקים. ספרי מוסר זה איך לקחת את כל התובנות המופלאות הללו ולהפנים אותם אצלנו בנפש. בסדר? זה הרעיון של הספרות המוסר. הרבה פעמים אדם אומר, אוקיי, אני מבין הרבה דברים, הכל נחמד, אבל אני לא חי את זה. אז לכן נועדו הספרים מהסוג הזה, ולכן באיזשהו מקום, תראו, להגיד שזה הכי חשוב, זה משפט שאפשר להגיד על הרבה דברים. הכי חשוב ללמוד הלכה, הכי חשוב ללמוד אמונה, הכי חשוב ללמוד גמרא, אבל אפשר גם להגיד שהכי חשוב ללמוד מוסר. יש איזו אנקדוטה שפעם שאלו את אחד מבעלי המוסר. אני הזכרתי את זה, אני חושב, באחד השיעורים, שלפני בערך 150 שנה, 200 שנה, הייתה תנועה, שקוראו לה תנועת המוסר. זו הקבוצה של תלמידי חכמים, בעיקר במזרח אירופה, שהם הרבה עבדו על הנושא הזה של עבודה אישיותית, והראשי שבהם קראו לו רבי ישראל סלנטר. הוא היה אבי. אם אינני טועה, מיוחס אליו או למישהו אחר, ששאלו אותו פעם, אם לאדם יש חצי שעה פנויה, מה עדיף שילמד, גמרא או מוסר? זאת אומרת, עדיף שילמד מוסר, כי אם הוא ילמד מוסר, הוא גם ימצא עוד חצי שעה ללמוד גמרא. מבינים? יש בזה משהו. זאת אומרת, יש משהו בלימוד המוסר שהוא איזה מנוע שמניע את כל התהליך האישיותי. אז כאמור, זה הספר, וכאן הרמח"ל התחיל דבר ראשון בהקדמה ארוכה, שהוא קרא לזה, קודם כל להבין, הקדמת הרב המחבר, שאני לא הולך פה לחדש תובנות פילוסופיות, כי זה לא העניינו של המוסר, אלא אני הולך לעזור להפנים באופן קיומי את כל הדברים שאתה כבר יודע. בזה שאני אחדד אותם ויתרגם אותם וידייק אותם ביחס לאישיות שלנו. והערנו שזה הקדמה שכמובן נכונה לכל הדורות, אבל יש משהו כיום במאה ה-21 שזה עוד יותר נצרך. כי אנחנו היום, דיברנו על זה כבר מספר פעמים, אנחנו היום לא פועלים מתוך שכל, בסדר? אנחנו לטוב או לא טוב, אבל זה המצב. היום בני אדם, מה שמניע אותם זה לא הצד השכלי, אלא הצד הקיומי האישי. ולכן דווקא הספרים כמו הרמח"ל, אם באמת מצליחים לתרגם אותם למונחים שלנו, זה יכול להיות אולי נקודת הממשק בין כל התורה לבין איפה שאנחנו נמצאים. אז זה כאמור הייתה הקדמת הרב המחבר. ואז ראינו את עוד איזה סוג של הקדמה, זה פרק שנקרא בביאור כלל חובת האדם בעולמו. שאומר לנו הרמח"ל, מה לפני שאנחנו מתחילים לעלות במסילה, יש לנו פה שורה של סולם של דרגות שצריך לאט לאט להתקדם בו, קודם כל נבין למה אנחנו שואפים, מה מטרתנו בעולם, מה חובת האדם בעולמו, אמרנו מקום המילה חובה, מה הייעוד שלנו בעולם, ובמשפט אחד הייעוד זה למצוא משמעות בעולם הזה. זאת אומרת, אומר המח"ל, אם אתה מנסה למצוא אושר בהישגים של העולם הזה, אתה מגוחך, כי העולם הזה הוא עולם זמני, יש בו אינסוף תקלות, אינסוף בעיות, גם שאתה כן מצליח להגיע לאיזה הישג מסוים, זה הולך ונעלם, וגם אם הצלחת 80-90 שנה איכשהו להיות מאושר בהישגי העולם הזה, טוב, זה נגמר אחרי 80-90 שנה. אז מה הפתרון? הוא אומר המח"ל, הפתרון זה להתמקד בעולם הבא. וכאן אנחנו דייקנו איך מבינים את זה. אני בכוונה מחדד את זה בשיעור הזה, כי שלא נטעה. בדרך כלל שלומדים בצורה פשטנית את הרמח"ל, רוצים להגיד, מה רמח"ל אומר? שכל העולם הזה הוא אבל, כן, תתנתק כמה שיותר מהעולם הזה, כמה שפחות תאכל, כמה שפחות תשתה, תסתגף וכו', ואז תזכה לעולם הבא. זה לא הכוונת הרמח"ל, ואיך אנחנו יודעים שזה לא כוונתו? כי במסילת ישרים עצמה, שנגיע בעזרת השם בסוף השנה לפרק האחרון על שער הקדושה, שער הרמח"ל, שהוא מדבר מה זה האיש הקדוש, כן, שזה האידיאל, זה המודל, הוא לא מציג את האיש הקדוש כאיזה מישהו פרוש, מסכן, סקפן ונזיר, אלא הפוך, הוא מדבר שהאיש הקדוש הוא אוכל ושוטה ופועל בכל העולם הזה. אז מה כוונת הרמח"ל? כוונת הרמח"ל להגיד שאם אתה באמת משתמש בצורכי העולם הזה רק בשביל ההנאה הזמנית, אז זה באמת שטויות. אבל אם אתה מצליח לחבר כל מעשה שלך אל המשמעות ואל העומק שלו, אז אתה חי את העולם הבא בתוך העולם הזה. בסדר? זה האידיאל. אדם מגיע למצב שעולמך תראה בחייך. כמו שאמרנו, אתה יכול עכשיו ליהנות סוג של הנאה מהמיץ הזה, סתם מהרמה של ההנאה החושנית. הנאה החושנית, נחמד טעים, אבל זה הולך ונגמר. אבל אם אתה שותה את המיץ הזה מתוך ברכה, מתוך כוונה, בסדר, פה ברכתי קודם, שלא יהיה טעויות, כן? אתה שותה את המיץ הזה מתוך כוונה שאני עכשיו שותה מיץ, כי אני רוצה קצת טעם טוב ורוויה, כדי ליצור איזו עמדה נפשית לצורך העניין ככה של שחרור והנאה, שזה מה שמאפשר לי עכשיו יותר ריכוז ויותר עשייה, במקרה הזה של לימוד תורה, ומתוך כך הלימוד תורה הזה בונה לי את האישיות לתובנות יותר חשובות, ומתוך כך אישיות יותר טובה, אז בעצם לקחנו את העולם הזה וחיברנו אותו אל העולם הבא. אתה נותן משמעות לכל מעשה שאתה עושה, וזה נותן את העונג היותר גדול. כל אדם יכול לבדוק על עצמו, מתי אתה מרגיש את תחושת הסיפוק והשמחה הגדולה ביותר, לא בזה שיש לך הנאה גשמית. הנאה גשמית היא נותנת איזה סוג של הנאה, אבל הנאה גם זמנית וגם מוגבלת. כאשר אתה עושה משהו שאתה כל כולך מזדהה עם המשמעות שלו, אתה מבין מה אתה עושה, אתה מאמין בזה, אתה מקבל מזה תחושת עושר אדירה. הנה הבאתי לכם דוגמה. שאדם מציל לצורך העניין, עכשיו זה ילד קטן מתביעה, כן? אתה עכשיו מציל חיים. נכון, מישהו בא לו הפרמדיק או משהו, נכון? אתה מציל חיים. שוב, אתה לא עושה את זה כי משלמים לך כסף. זאת אומרת, נכון שאתה גם מקבל על זה משכורת, אבל זה לא מה שנותן לך עכשיו את תחושת העושר. תחושת העושר זה שעכשיו עשית פה משהו שיש לו ערך נצחי, הצלת חיים. תקחו את זה, תכפילו את זה פי מיליארד, כך אדם אמור לחיות כל החיים שלו. כל תנועת אצבע, כל אכילה, כל שתייה, כל דיבור, כל מראה, כל ריח, אתה, ככל שאתה לומד יותר תורה ועובד על האישיות ועולה במסילת הישרים, אתה אמור להגיע למצב שכל דבר אתה חש עונג, זאת אומרת, אתה חש הזדהות מוחלטת, שמחה מוחלטת, וזה נותן לך עכשיו עושר אדיר שרק הולך ומתגבר, ונכון שבאיזה שלב גם חיינו מסתיימים בעולם הזה, ואנחנו ממשיכים להתענג על השם בעולם הבא. מחליפים מצב צבירה, וממשיכים גם אחרי המוות, אבל החיים כולם הם רצף אחד גדול של משמעות, זהות ואמונה. כאן פחות או יותר הגענו בפרק א', וכעת אנחנו מגיעים לפרק ב', בביאור מידת הזהירות. איך אדם מגיע באמת למדרגה כזו, שהוא כולו מתענג על השם וחש זהות והזדהות וסיפוק? יש מסילה, יש ברייטה שקראנו אותה בשם רבי פנחס בן יאיר, שאומר יש תהליך הדרגתי, איך אדם מפתח את עצמו. זהירות מביאה לידי זריזות, זהות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי חסידות, חסידות לידי רוח הקודש, משהו כזה, וזה מביא לחסידות, סליחה, וחסידות מביאה לידי ענווה, וענווה ליראת חטא, ויראת החטא מביאה לידי קדושה, וזה עשי. יש כאן איזה תהליך שנבין כל אחד מהמדרגות האלה, מה משמעותם, ואנחנו מתחילים מהזהירות. עכשיו, תראו איך הרמח"ל בונה את זה. הרמח"ל בונה שלכל מידה, גם בתוך המידה עצמה, הוא מחלק אותה לכמה חלקים. למשל, בביאור מידת הזהירות זה יהיה פרק ב', שאותו נלמד היום. פרק ג' זה בחלקי הזהירות. זאת אומרת, קודם כל הבנה עקרונית מה זה זהירות, אחרי זה הוא מחלק את זה לסוגים שונים של זהירות, ואחרי זה הוא מדבר על בדרך קניית הזהירות, זאת אומרת, איך אתה מגיע לזה, ואז הוא מסיים בפרק A במפסידי הזהירות, זאת אומרת, מה יכול לגרום לך לפקשש את הזהירות. אותו דבר הוא עושה גם לזריזות ולשאר המידות. מה שכן, אתם תראו את זה, שבהתחלה הוא מרחיב יותר. זאת אומרת, לזירות הוא מקדיש 4 פרקים, לזריזות 4 פרקים, אחרי זה כבר לנקיות זה פחות, עד שהוא מגיע לקדושה שזה פרק אחד. זאת אומרת, יש כאן גם איזו הנחת מוצא, נראה לי שזה כוונת הרמח"ל, שככל שאתה מתקדם יותר, אז אתה גם צריך פחות הדרכות. אז כבר הבנת את הפרינציפ ותמשיך להתקדם לבד. אבל פה אנחנו עדיין בהתחלה. אז הרמח"ל אוחז בידינו ומוביל אותנו בצורה איטית ומדורגת מה זה זהירות. מה זה זהירות ולמה הזהירות זה הבסיס שעליו אנחנו מתחילים לבנות את הבניין האישיותי. הוא כותר הרמח"ל כך. הנה עניין הזהירות הוא. שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס ושלום, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. רמח"ל נותן לנו פה את התובנה, כן, קראתי לשיעור הזה, התובנה הכי חשובה בחיים, משהו כזה. הוא נותן לנו פה את המפתח שאיתו אדם הולך ומתקדם. מה זה זהירות? זהירות, הייתי מתרגם את זה כיום במילים שלנו, למילה דריכות. בסדר? כשאני אומר היום את המילה זהירות, אז זה כזה, שוב, יש לזה צליל קצת שלילי. כאילו שאדם כזה צריך להיות כל הזמן כזה מפוחד. כן. צריך להבין שאמרתי לכם את זה גם ביחס לביטויים אחרים. הרמח"ל הוא מדבר בלשון חז"ל. וחז"ל הם חיו בעולם שהשתמשו במילים מאוד חדות כדי לבטא דברים. אגב, אני גם אוכל להסביר לכם הרבה דברים אחרים בחז"ל. שפעמים בחז"ל אתה רואה שהם מתבטאים בביטויים שלנו נשמעים כאלה מאוד קיצוניים. למשל אומרים חז"ל, מי שמדבר לשון הרע הוא כאילו עובד עבודה זרה, גילו ראיות, שפיכות דמים. אתה אומר, בואו, מה קרה? לאן הלכתם? מה? בסדר, נחלחתי קצת על מישהו, אני עובד עבודה זרה, גילו ראיות, שפיכות דמים. תשובה. לראות שאתה באמת עובד עבודה ראיות, שפיכות דמים. אלא חז"ל רוצים להגיד לך שעבודה, שלשון הרע זה משהו מאוד חמור, שיש בו איזשהו עיקרון נפשי רוחני שקשור לעבודה זרה, גילויות שפיכות דמים, והם מבטאים את זה באופן הזה. צריך להבין, זה פשוט מינוחים של שפה שמאוד קשורים לעולם הנפשי שהיה לפני 2000 שנה לעומת העולם שלנו. היום אנחנו בעולם יותר שברירי. אנחנו טיפוסים מאוד עדינים ורגישים, ושאומרים לנו משפטים קשים, אנחנו ככה נורא נעלבים ולוקחים ללב, ואומרים לא, אז לכן חשוב לתרגם את זה למושגים שלנו. שחרדל אומרים שאדם צריך להיות זהיר, לא הכוונה שאדם צריך להסתובב כל היום, כתבים עם כזה כדור בקנה, מאיפה מגיע האסון הבא, אלא דריכות. דריכות כוונה היא, אדם אסור שייכנס לאיזושהי שעננות וסחיחות, ויהיה כל הזמן עם יד על הדופק. שימו עם יד על הדופק, שוב, לא במשמעות השלילית. במשמעות החיובית. אתה כל הזמן עם שיקול דעת. כי יש נטייה, זה מה שאומר רמח"ל, הנה עניין הזהירות הוא, שיהיה האדם נזהר במעשיו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים אם לא, למה? לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון, חס ושלום, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. יש נטייה לבני האדם ללכת אחרי ההרגל. המילה הרגל זה מלשון המילה רגל. רגל זה איבר בגוף שפועל בצורה אינסטינקטיבית. בניגוד לידיים, שיחסית אנחנו מניפים את היד רק כשאנחנו עושים את זה עם חשיבה, גם לא תמיד, כן? יש כאלה שמניפים ידיים גם בלי חשיבה, אבל זה נחשב משהו לא טוב. לעומת זאת ללכת, נכון? כשאתה הולך אתה לא חושב, פשוט אתה הולך, הרגליים כביכול הולכות מעצמם. יש נטייה לאדם להימשך אחר ההרגלים. מה שהיום אנשים אוהבים לקרוא, לזרום. זו מילה כזו שמאוד... למה אנשים כל כך אוהבים להגיד? למה אתה מתנהג ככה? אני זורם, אחי. או בניסוח אחר, זה הטבע שלי. ככה נולדתי. או משפט המחץ, ככה אני. בסדר, זה משפט שכולם ככה הוא. אני, כל פעם שמעצבנים אותי, אני חמום מוח. אני מתחיל להשתולל, מתחיל לצוק, ככה אני. ככה נולדתי. זה הזמן גם להאשים את ההורים. ככה חינכו אותי. זה הבית שבו גדלתי. אני אין, שאומרים לי מילה, אין לי פילטרים. אני אומר ישר מה שבא לי. הוא אומר את זה בכזה נימת נחרצות, שאתה אומר, אוקיי, אז זה בסדר, כי הוא אומר את זה בכזה ביטחון, אז כנראה זה נכון. ואז הוא גם רוצה לעודד אותך, אומר, תקשיב, אני מתחמם מהר, אבל אני גם נרגע מהר. הוא נותן לנו פה איזה פיצוי על, על החמימות מוח שלו. מאיפה אדם מגיע לתחושה הזו? היום, אם תשימו לב, זה ממש הפך להיות סוג של אידיאולוגיה. היום חלק מהעולם שאנחנו מכנים עולם פוסט-מודרני, כלומר, אין אמת, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה המגננה של אדם על כל דבר. אדם יכול לעשות את הדברים הכי שפלים, הכי... יודע, איך אתה מתנהג? ככה אני. ואז הוא גם מאשים אותך. סליחה, זה החיים שלי. מה אתה מתערב? מי אתה שתשפוט אותי? ואז אפשר גם להוסיף משפט, רק אלוהים ישפוט אותי. שזה אומר, אף אחד לא ישפוט אותי, אני עושה מה שבא לי, ולא תגידו לי מילה. אנשים היום חיים את זה בצורה, כאילו ממש, כאילו, זאת אומרת, אני זורם עם מה שיש לי, עוד פעם, למעט מגבלות בלתי נמנעות, בסדר, יש מוסכמות חברתיות, אני גונב, אז אני, יש איזה, אני פוגע באחרים, אבל כל מה שקשור לחיים שלי, לא נפרט פה דברים שאנשים אומרים. מאיפה זה בא? מעומק העניין זה מגיע מזה שאדם מאוד מאוד אוהב את עצמו. אדם מאוד אוהב את עצמו. אהבה עצמית זה דבר טוב. חשוב שאדם יאהב את עצמו. מי שלא אוהב את עצמו, אז אוי ובוי, הוא לא יכול לחיות. אבל יש הבדל בין אהבה טובה, אהבה עצמית, לבין מה שנקרא נרקסיזם. שמעתם את הביטוי הזה, נרקסיזם? נרקסיזם זה מושג פסיכולוגי שנקרא אהבה עצמית מוגזמת. זה לקוח מהמיתולוגיה היוונית. במיתולוגיה היוונית מתואר על נער בשם נרקיסוס, שהוא מאוד מאוד אהב את עצמו. היה מאוהב בעצמו. עד כדי כך שהאגדה היוונית מתארת שהוא פעם הלך ליד הנער וראה בבואה שלו, ראה את ההשתקפות. אז לא היה מראות ולא היה תמונות סלפי. אז הוא פעם ראשונה שהוא ראה את עצמו, והוא כל כך התלהב מהפרצוף שלו שהוא בהה, כן? הוא בהה בפרצוף שלו עד שהוא מת מרעב. כאילו הוא לא... עד שהוא מת. כמובן זה אגדה. אבל האגדה היוונית מתארת שהוא מת במקום, ובמקום שהוא מת, צמח הפרח נרקיס. מזה הגיע. כן, פרח יפה כזה. מעניין שהיום זה הפך להיות שם שאנשים מעניקים לעצמם. נרקיס. זה לא, כנראה לא מכירים את השורשים. עכשיו, האגדות יווניות, כמו כל האגדות, זה לא משהו שהיה באמת. אבל זה מביא על איזה תפיסת עולם. באגדה היוונית זה לא מופיע כמשהו שלילי. אתם מבינים? לא אומרים שנרקיסוס הוא לא בסדר, אלא כאילו מצוין. ככה. יש אגדה מקבילה בספרות חז"ל, ביחס לזה. מתארת הגמרא, אמר רבי שמעון, מעולם לא אכלתי קורבן נזירות חוץ מפעם אחת. נזיר, נכון? זה מישהו שהוא קיבל על עצמו להתנזר 30 יום, מיין וכו', ומגלח את השיער. אז הוא אומר, אף פעם לא אכלתי קורבן נזירות, זו פעם אחת, שבא אליי נער מן הדרום. הגיע איזה נער מאזור הדרום, וראיתי שיפה תוארו, וגילח ראשו, בתור נזיר. שאלתי אותו, כך אומר רבי שמעון, מדוע ראית לגלח ראשך? אמר אותו נער, מעלך, זה ממש הקבלה לאותה אגדה, מעלך הייתי ליד הנער, וראיתי בבואה שלי. גם, הלכתי ליד נער וראיתי את ההשתקפות שלי, וראיתי שאני יפה, ופחז עליי יצרי. וזה עורר בי את היצר הרע. אמרתי לו, ככה אומר הנער, אמרתי ליצר הרע, העבודה, העבודה זה לשון שבועה, אני נשבע שהגלחה לשמיים. אני מרגיש שהיצר הרע משתלט עליי, אני מכער קצת את עצמי כדי לבלום את ה... אמר רבי שמעון, על קורבן נזירות כזה אני אוכל. בהערת סוגריים, זה גם הסיבה שעושים את מנהג החלקה בקבר רבי שמעון הצדיק, פה בירושלים. כן, יש כאלה שעושים את זה במירון, אצל רשבי, ויש כאלה שעושים את זה פה בירושלים, שכונת שמעון הצדיק, למעד המטה הארצי של המשטרה. כן, בגלל זה, בהמשך, לכיוון זה, שהרעיון הוא שגם, כי מה זה חלקה? חלקה זה אותו רעיון. ילד עד גיל 3 נותנים לו לגדל את השיער. כאילו אומרים לו, לך תזרום עם, עם הגוף שלך, עם הטבע שלך. בגיל 3 זה גיל חינוך? תעצור. ביהדות אומרים, תקשיב, זה שאתה יפה, זה שאתה מאוהב בעצמך, זה דבר נפלא. אבל אתה חייב להעמיד פה גבולות. הרעיון הזה, שהאדם אומר, אני הולך עם ההרגלים שלי, אני אוהב את עצמי, ולכן מה שעולה לי עכשיו בראש זה אומר שזה טוב, זה אסון. שום דבר במציאות לא עובד ככה. נגיד שיש אש ביער. זה הטבע שלה. הטבע של האש, לשרוף. בוא ניתן לה לזרום. בוא ניתן לה להתנהל בלי לעצור. אנחנו פועלים ככה. יש עכשיו חיידקים בגוף. יש קורונה. בוא ניתן לה... לחיידקים, לא נעצור אותם, לא נגביל אותם. ברור שאנחנו רואים שבעולם הטבע, בעולם הרפואה, אדם צריך להיות דרוך, צריך להעמיד גבולות. אותו דבר זה מידת הזהירות. אל תהיה מאוהב בעצמך יותר מדי. יש בך דברים טובים, זה מצוין, תיתן להם לצמוח וזה, אבל יחד עם זה, לא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. אתה צריך כל הזמן... שיהיה לך איזה פיקוח ודריכות נפשית שאתה בכיוון הנכון. ואם זה התובנה שמכאן הכל מתחיל, אנחנו נראה אחרי זה איך הכל הולך וממשיך מהכיוון הזה. לטוב וחלילה לרע. כי אם אתה לא עושה ככה ואתה נותן לאישיות שלך לזרום בלי בקרה, אתה מגיע לכל הנבלה והטרפה בעולם. ואתה כל הזמן, שוב, משכנע את עצמך, מה זה בסדר, ככה אני, ככה נולדתי, ככה זה. ענווה. היכולת להבין שלא כל מה שאני מרגיש, ולא כל מה שעולה לי בראש, ולא כל מה שאני רוצה, זה אוטומטית אומר שזה נכון. זה הרעיון של מידת הזהירות. והנה זה דבר שהשכל יחווהו בוודאי, אומר רמח"ל. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שיוצא להעלים עינה מהצלתו? מה? בכל תחום בחיים. מה אתה חושב? אתה תעשן בלי הגבלה וכאילו, בגלל שאתה מרגיש אם זה טוב, אז זה אומר שזה בסדר? לא, אדוני. אתה מעשן, מעשן, מעשן. אתה בסוף תקבל את הסרטן ריאות. אותו דבר. יש לך, אתה מתנהג בצורה תאפתנית, בצורה חומרנית, בצורה גסה. אתה... תגיע לאבדון נשמתך. איך קוראים לזה בשפה יהודית? גם. מה המילה אבל היותר נפוצה? גיהנום. גיהנום, אנחנו כידוע, אנחנו לא מדברים ככה, אנחנו רק עין טובה, רב קוק, נכון? אנחנו לא... גיהנום זה מקום בירושלים שהיה. גי בן הינום, איפה שהיום בריכת הסולטן. פעם, למה זה זכה למקום הזה גיהנום? כי פעם היו עושים שם את עבודת המולך. זו הייתה עבודה זרה הכי אכזרית שפה היו עושים מהשבטים בקנען וארץ כנען. היו לוקחים את הילדים ושורפים אותם חיים. זה היה חלק מהטירוף של האכזריות והארץ. חזר, תקשיב. כמו שאתה רואה פה משהו שאתה מבין שזה היום ונורא, תדע לך. יש דין ויש דיין. שוב, איך בדיוק הגיהנום יהיה, אנחנו לא יודעים. כן, אין לנו מה לצייר פה להבות ומדורים. זה ביטויים שמופיעים לפעמים בתורת הסוד, שהם באים לומר לך, כמו שאש שורפת, זה כאב היום ונורא. תדע לך, שאם אתה ממשיך עם החיים שלך, לחיות בלי בקרה ובלי זה, יהיה לזה מחיר היום ונורא כמו אש ששורפת. בסדר? זה נתון שחייבים להתחיל איתו. זה לא ה... זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו נגיע במסילת הישרים למצב שאדם עושה דברים מתוך הזדהות, מתוך שמחה, מתוך עונג, כמו שראינו, זו המטרה. אבל בתחילת הדרך, אדם צריך לפתח דריכות אישיותית. זה לא במשהו נקודתי. זה מהלך אישיותי כללי. תפקח על דרכיך. תשים לב מה קורה פה, בכל תחום. גם כלכלי. מה אתה חושב? שאתה פה תחיה בלי חשבון ותשתכנע את עצמך. זה אני. חיים רק פעם אחת. אני. כי איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות והוללות רע מזה ודאי. אתם מבינים, אדם שאיבד את המנגנון הזה של הדריכות, הוא עבוד. אם אדם רוצה לעזור לעצמו, אז לצורך העניין, אדם עכשיו גם מעשן, אוכל שומן רווי, יש לו קולסטרול גבוה, סוכר וזה, אומר לו הרופא, תקשיב, אתה ממשיך ככה, אתה מת. עכשיו, בן אדם יכול לספר איזה סיפורים שהוא רוצה. יכול להגיד, ככה נולדתי, הייתה לי ילדות עשוקה, ולכן אני עכשיו צריך לפצות את עצמי בסוכר. במקום שאני גר, ככה מקובל לאכול. אני יודע, מה עוד אני אפשר להגיד? סבא שלי אכל ככה, אצלנו במשפחה זה מסורת, לעשן וכו'. בסדר. ההתקף לב יגיע, אתה מבין? זה לא יעזור. לכן הוא בא ואומר, אין לך פחיתות ועוללות רע מזה ודאי, והעושה כי נינה הוא פחות מהבהמות ומהחיות, אשר בטבעם לשמור את עצמם. ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם מאותו מזיק להם. הנים, אנחנו רואים אפילו בעולם החי, וכמו שהבאת לכם דוגמאות קודם, בעולם הדומם, בעולם הטבע, שיש אינסטינקטים לשמירה עצמית. נכון? כל בעל חיים מגן על עצמו. וכמו שאמרנו, גם בטבע, נכון? אם יש עכשיו שריפה, אז אנחנו מגינים על עצמנו, כן? גם הטבע, אגב. הג'ונגל, יש את חוקי הג'ונגל שלהם, שבסופו של דבר גם שם יש איזה סדר ואיזון בין הכוחות. וההולך בעולמו, בלי התבוננות, עם טובה דרכו ועם רעה, הנה הוא כסומה, כן, כעיוור, ההולך על שפת הנער, אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו, כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני עיוורון הרצוני, דהיינו סתימת עינה מפחד וחפץ אחד. אתם יודעים, הרמח"ל כבר אומר את זה. יש כאלה שמה שנקרא בלי שכל, אין שכל, אין דאגות, הולכים על שפת הנער, כל בסדר. אבל יש כאלה, אתם מבין, שהם עושים עיוורון רצוני. זאת אומרת, הם עושים אידיאליזציה לחוסר דריכות שלהם בחיים. זה אני, ככה נולדתי, זה הטבע שלי, אל תגידו לי שום דבר, וכו' וכו'. מי שאין בו דעה, אומרים חז"ל, אסור לרחם עליו. מה הכוונה אסור לרחם עליו? תמיד אנחנו מרחמים. אבל אתה לא, אפשר לעזור לו. אפשר לעזור. ואני אומר לכם שוב, היום לצערנו זה תופעה לא פשוטה. בגלל שהיום אנשים כל כך שטופי מוח בעמדה הזו, יש פה בן אדם, אתה מבין, אתה מאבד את הכלי הבסיסי שאיתו אתה יכול טיפה בן אדם, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה מבין, הוא אפילו לא מנסה להסביר לך. איך ככה אני? מה אני אמור לעשות עכשיו עם הדבר הזה? הבן אדם לא רוצה להשתנות. לא, הוא מבין שיש פה בעיה, אבל הוא מתכחש לה. זה האלף בית של אישיות. לכן אומר המחל, הדבר הראשון שבן אדם שרוצה לעלות במסילת הישרים, זה לפתח דריכות. אתה לא מושלם. תפסיק לחיות בלללנד הזה, בשכיחות הזו, שהכל בסדר והכל טוב, ומה שאני מרגיש זה אומר שזה בסדר, ולהצדיק את זה באינסוף דברים. הוא נראה בפרק הבא, הרמח"ל אומר איך אדם מעמיד לעצמו מראות, שאתה יודע מה אתה בסדר, מה אתה לא בסדר. אבל קודם כל, תבין שיש דבר כזה טוב ורע. תבין שיש דבר כזה שצריך ללכת איתו, ודבר צריך להתרחק ממנו. בלי זה, זה נכות נפשית שהיא... קיצור, זה הבסיס של הכל. על גבי זה אפשר להמשיך. והנה ירמיהו היה מתעונן על רוע בני דורו, מפני היותם נגועים בנגע עמידה הזו, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם, מבלי שישימו לב לראות מים, על לעשות עם לעזב, ואמר עליהם, אין איש ניחם על רעתו לאמור מה עשיתי, כולו שב במרוצתם, כסוס שוטף במלחמה. כן, סוס שוטף במלחמה זה ביטוי למשהו שדוהר בלי מעצור, בלי מחשבה. אדם נכנס לאיזה ריצת אמוק, זה נקרא. הוא נכנס פה עכשיו לאיזה... אין לו מביט ימין שמאל, סימני עזרה. והיינו שהיו רוטפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה מבלי ראות אותה. לפעמים אתם מבינים, מגיעים למצב שאדם נופל ואפילו לא מבין במה הוא נפל. הנה, הוא פשוט רץ ונופל. ואז הוא גם יכול להפוך את זה לאמונה. אתם מבינים? אדם כבר הופך את זה, זו האמונה, לא להקשיב לאחרים. כולם אומרים לי שזה לבן, אבל אני אומר שזה שחור. ואז אתה הופך להיות גם איש אמיץ, הולך נגד הזרם. עושים על זה אחרי זה כתבות בטלוויזיה. שזה איש אמיץ. כאילו, מאמיץ, הוא עושה פה שטויות, אבל לא. זה שהוא חריג, אז זה כבר הופך אותו לגיבור. גם חלק היום מהתרבות, שאין אמת, אז כל מי שמורד במה שמקובל, הוא אוטומטית, וואו, צריך להעריך אותו. הוא פורץ דרך. פורץ דרך לגיהנום, זה הדבר היחידי שהוא פורץ דרך. אדם לא מקבל נקודות בשמיים על זה שהוא היה חריג. אדם מקבל נקודות בשמיים שהוא היה אמיתי. אם אתה אמיתי למשהו שבאמת נכון, על פי תורה, על פי זה, באמת תעשה את הדברים, למרות שאחרים אומרים לך אחרת. אבל אם אתה עושה, אומר פה משהו, שמסביר לך בצורה הגיונית, תורנית וזה, שזה שטות, מה אתה דופק לי את הראש בקיר ואתה חושב שאתה מקבל מזה משהו? טיפש. פשוט כך. ואולם, הנה אומר רמח"ל, זה באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו. להכביד עבודתו בתמידות הליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה אחרתה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. תראי, אם יש פה כמה דרכים, איך אדם נכנס ל... אנרציה המשונה הזו של התאבדות. דרך אחת, כמו שאמרנו, שבן אדם עושה אידיאולוגיה. בסדר. יש לו עכשיו הסברים, פה עד הודעה חדשה. דרך שנייה, שהיא לדעתי היום הדרך המרכזית, זה אדם בלי אידיאולוגיה. פשוט, זה נקרא, הוא לא חושב. אנחנו חיים היום בתרבות שבאופן, כמובן לא באופן יזום, לא שיש איזה חבורת אנשים שיושבת באיזה מגדל ומתכננת איך לגרום לאנשים לא לחשוב. אבל התרבות היא ככה. היום התרבות היא בנויה באופן כזה שאדם יכול לבלות את כל חייו מיום לידתו עד יום מותו בלי לעצור שנייה אחת ולחשוב מה קורה איתי בחיים. כי יש מנגנונים אינסופיים של בידור, של רע, של מוזיקה, של שהם כל הזמן מכניסים אותך. מה זה? בוודאי, הסחת דעת הקלאסית היום זה הסמארטפון, זה עומד היום בראש ה... אבל זה רק, איך אומרים, עוד יהיה דברים יותר. אם יש ספר שנקרא 1984, כתב את זה סופר בריטי בשנת 1948, נקרא ג'ורג' אורוול, או ג'ורג' וואל, שהוא כתב ספר שהוא ניבא, כן, הוא כתב את זה ב-1948, איך העולם ייראה בשנת 1984. ספר מאוד אפל כזה, אדם, אתה רואה שהאדם עם המון פחדים, אבל הוא מתאר שאיך העולם יראה. הוא אומר, יש שלטון מרכזי שנקרא האח הגדול, The Big Brother. מזה עשו את הפורמט הטלוויזיה, האח הגדול, זה בנוי. שזה יהיה שלטון מרכזי שיהיה לו מצלמות בכל מקום. אתם מבינים? זה הרעיון של התוכנית הזו. שכל הזמן צופים בבני האדם ואומרים להם מה לעשות. יש שליטה מוחלטת על בני האדם, על המחשבות. הוא עשה את זה בהשראת השלטון הקומוניסטי שהיה אז, הנאצים, כאילו זה היה אז הפחד של העולם. והוא אומר, יהיה גם מצלמות שכל הזמן צלמו את האדם, וגם הוא אומר, יהיה מסכים, אז לא היה סמארטפונים, אומר, יהיה מסכים שכל הזמן ישדרו לבני האדם מחשבות. עד כדי כך שאנשים יגידו שלבן זה שחור, שחור זה לבן. כאילו מהבוקר עד הערב, השחור זה לבן. הלבן, לבן. מלחמה זה שלום. שלום זה מלחמה. שטיפת מוח תמידית. היום העולם שאנחנו חיים בו, אין שלטון מרכזי. זה מה שמבלבל אנשים. כי אין איזה, זה לא שישבים פה איזה קבוצה ששולטת על העולמות, שיש כאלה שגם מתחילים, יש פה, כן, דיפסט, כאילו, יש כאילו איזה קבוצת אנשים, זה לא עובד ככה. התרבות היום היא בנויה, אנשים יצרו מנגנונים לא מבחוץ, אלא שולטים עליהם מבפנים. אף אחד לא מכריח היום בן אדם להסתכל בפלאפון. אין שוטר שמכריח אותך. אבל היום המציאות הרוחנית הנפשית לצערנו היא כל כך רדודה, שהאדם מעצמו נמצא ככה. אתה הולך בכל מקום, נמצא באוטובוס, אתה הולך, יושב במשרה, אתה רואה. 99% מהאנשים ככה. אדם יכול לבלות את כל ימיו ככה. זה, 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 זה מנגנון ש, שכל פעם מוצא משהו אחר ל... העיקר לא לחשוב על מה קורה איתי בחיים. בסדר? ונראה, הרמח"ל בפרק הבא יסביר איך יוצאים מזה. שאדם חייב לקבוע לעצמו זמנים, שהוא מתבונן מה קורה איתו, מה שהוא קורא חשבון נפש, דברים כאלה. אדם שלא עושה את זה, אין, זאת אומרת, בתור ילד, אז אתה עסוק כמובן רק בילדות, באוכל, בתעצועים וזה. בתור נער, אתה עסוק כל הזמן בדברים של הנערים, בסדר? גם המשחקים, זה וזה. אחרי זה יש את השלב של העבודה, אז גם צריך לעבוד, להרוויח כסף, להרוויח כסף, להקים משפחה. גם להקים משפחה גם, אפשר להתעסק כל הזמן סביב הדברים הטכניים. עבודה, כסף, בית, ילדים, גידול ילדים, וזה, ואז יש בילויים, נכון, צריך לנוח, צריך זה, וזה, וזה, ואז תיסע לחול, וזה, ואז אדם מגיע לפנסיה, וגם, כבר אדם שכל החיים שלו היה ככה, גם בפנסיה, זה כבר ממשיך, ועכשיו גם, איך מוצאים בילויים ויוצאים לחול, וזה, עד הקבע. אדם גם, הדבר האחרון שהוא עושה בחייו, זה לשלוח וואטסאפ. ואז נופח את נשמתו. אומר המחל, ואיזו עצת היצר הרע, להכביד עבודתו בתמינות הליבות בני האדם, עד שלא ישר להם רווח להתבונן, להסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודעו שאילולי היו שים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמידו מתחילים לנחם ממעשיהם, והייתה אחרתה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. והנה מעין, זה מעין עצת פרוע רשע, שנאמר תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, ועל אישו בדברי שקר, שהיה מתכוון שלא נניח להם רווח כלל לבלתי ייתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבה מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה בלתי מפסקת. כך היא עצת היצר הרע ממש על בני אדם. כי איש מלחמה הוא מלומד בארמימויות, ואי אפשר ללמד ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. יוב, אדם, היצר הרע הוא לא פרייר. הוא אדם בונה לעצמו, יצר הרע זה לא ישות, יצר הרע זה... מנגנון ההדחקה וההטעיה שבן אדם עושה לעצמו. והוא מה שהנביא צובח ואומר, שימו לבבכם על דרככם. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לעפפיך, ינצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש. וחכמי זכרונם לברכה אמרו, כל אסם, כן, אסם זה משון שומה, כאילו כל העומדן עושה פה איזה הערכה. אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט, שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל, אילולי הקדוש ברוך הוא זאת. זאת אומרת, פה הרמח"ל מוסיף לנו עוד נדבך. דבר ראשון, התובנה הבסיסית מכל זה שאדם צריך פיקוח על דרכיו. אבל הוא מוסיף עוד דבר, שהוא יפרט אותו בפרק הבא, אתה חייב גם משהו חיצוני שיפקח עליך. בסדר? אם אדם ינסה להינצל בכוחות עצמו, אומרים חז"ל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אתה חייב עזרה מהקדוש ברוך הוא, שזה במילים אחרות, אתה חייב עזרה מהעולם בחוץ. בסדר? נדבר על זה בהמשך. אנשים שלא רוצים להשתחרר, אז הם גם בונים לעצמם מנגנונים בלי עזרה מבחוץ. חיים בבדידות, או חיים וירטואליים. עסוקים כל היום בקשר וירטואלי, לא במגע אמיתי עם החיים. לא מתחתנים, לא מתעמתים ממה זה, אלא הכל כזה בעולם שאתה בורא לעצמך, זה גם מאוד מפותח היום. גם לך, אתה רוצה לצאת מהדבר הזה, אתה חייב גורמים חיצוניים שימשבו אותך. חברה, מדדים אובייקטיביים, בסדר? מבחנים. אדם צריך להעמיד את עצמו ב... למשל, כמו שאמרתי, מבחן. מבחן, כן. למשל, אתה רוצה לקבל תואר אקדמי, אתה לא מעניק לעצמך. אתה צריך לבוא מישהו, גורם חיצוני מקצועי, שיגיד מה, האם יש לך את הכישורים או אין לך את הכישורים. אנשים, תשים לב, מאוד לא אוהבים את זה היום. מאוד, לא, אף אחד לא ישפוט אותי, אני... זה גם חלק מהם. טוב, אנחנו נראה את זה בפרק הבא. קודם כל... כן, אנחנו נרחיב את זה, כי יש לנו פה שיעור שאחרי זה, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, רק נוסיף. כמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, כי השם לא יעזבנו בידו, אך אם האדם מפקח על עצמו, הקדוש הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע, אבל אם אינו מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? והוא קניין מה שאמרו זכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, והוא מה שאמרו, אם אין אני לי מי לי. לסיכום, התובנה הבסיסית שאיתה אנחנו מתחילים את הסנט שרים, אני לא מושלם, ואני צריך לפקח על הדרכים שלי. דריכות אישיותית, זה המפתח להתחיל לעלות במסילת הישרים. איך אדם עושה את הדריכות הזו, מה מסיח את דעתו מזה, ואיך בונים מנגנונים כאלה גם במציאות שלנו היום, את זה בעזרת השם אנחנו נראה בשיעור הבא, נעצור כאן.